שבת, דף צדיק ה', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ד' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, בתחילת השורה, במילים, וכן הגודלת. יש יהודים שאת הפאות שלהם הם מסלסלים. האם מותר לסלסל את הפאות בשבת? נשים שרוצות לסדר את השיער וקולעות את השיער בצורה של צמה, האם מותר לקלוע את השיער בשבת? למדנו במשנה, וכן הגודלת, וכן הכוחלת, וכן הפוקסת, נפרש אחד לאחד. רבי אליעזר מחייב, וחכמים פותרים. אז יש מחלוקת האם זה חיוב על פי התורה, או שזה רק אסור מדרבנן, לגדול, לכחול ולפקוס. מהם שלושת הדברים האלה? אז ככה, גודלת, רש"י פירש, גודלת את שערה. עכשיו, המפרשים, יש ביניהם ויכוח מה ההגדרה המדויקת של גודלת. יש מפרשים שהיא קולעת את השיער, עושה קליעה צמה לשיער, שזה כולם מודים שאסור לעשות בשבת. יש אחרים שמפרשים שכל תיקוני שיער שעשויים בחוזק, שעשויים בצורה להעמיד אותו על תיקונו ביופיו ובחוזק, זה בכלל גודלת. ולכן לפי דעתם, יהיה אסור אפילו לסלסל פאות בשבת. מה כן? יש מפרשים כמובן שמסבירים שגודלת הכוונה דווקא לקלוע את השיער. אז לפי דעתם, בוודאי שמותר לסלסל. ובכן, נגיע ישר לסוף. שהמסקנה היא כזאת. לסדר את הפאות בשבת ממש בצורה מקצועית, מעשה אומן, זה כולם מודים שאסור. בטח לא לשים כל מיני חומרים שמייצבים את השיער. מה שכן, לסדר את השיער ככה רק בשביל לאסוף את השיער שהוא לא יהיה מפוזר, אז יש הרבה שמתירים את זה. בוודאי שמי שמקל יש לו על מי לסמוך. טוב להגיד מה שכותב הילקוט יוסף בספרו בשם אביו, שאביו דעתו הייתה לא להקל בעניין הזה, אבל מי שמקל הוא אומר בכל זאת יש לו על מי לסמוך, כי יש כאלה שמקלים לסלסל את השיער בשבת אם האדם לא עושה את זה בצורה מדי מעשה אומן, אלא רק בשביל לכנס את השיער, בפרט אם גם ככה הפאות שלו הם בצורה של טלטלים והוא רק פשוט מסדר את זה קצת יותר. הרי גם לפני שהוא מסדר את זה, זה קצת מסולסל, רק מסדר את זה טיפה יותר, אז יש יותר כאלה שמקילים בעניין. אבל נגיד שוב שברוב הקהילות של אלה שנוהגים לסלסל את הפאות, בוודאי שיש להם על מי לסמוך, כשמסלסלים את הפאות באופן המותר, כמובן לא על ידי ששוטפים את המים, את השיער מדי הרבה מים, שאז אפשר להגיע לסוחט, וכמובן לא עם מסרק קשיח, שאז אפשר להגיע חלילה לגוזז, שהשיער נתלש. אלא אם הם עושים את זה בצורה כמו הכללים המותרים, בוודאי שיש להם על מי לסמוך אם הם לא שמים כל מיני תכשירים לייצב את השיער. ובכן, זה גודלת. הכוחלת, זה הכוונה אישה ששמה כחול על עיניה, סביב עיניה. פוקסת, רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, שזה הכוונה שהיא מסרקת את שערה. פירוש שני, שהיא שמה בצק על פניה, של אחרי זה שהיא מורידה את הבצק, אז הפנים שלה קצת יותר נהיים סומק, נהיים יותר אדמומיות באור, וזה מתקן את האור שלה. משום מה מחייבה, לפי דעת רבי אליעזר, שסובר שאדם שעושה את שלושת המלאכות האלה, על מה הוא יהיה חייב, אמר רבי אבין, אמר בשם רבי יוסי ברבי חנינה, אז ככה, גודלת, משום מה חייבת, משום אורגת, שזה שהיא קולעת את השיער, זה דומה למעשה הריגה, על מה חייבת זאת שהיא כוחלת, משום כותבת, כשהיא מוליכה את המכחול על גבי העין, זה דומה לאדם שמוליך קולמוס סביב אות. פוקסת, על מה היא חייבת? משום טובה. עכשיו, מה זה פוקסת? אז היה שני פירושים. לפי הפירוש הראשון שפוקסת הכוונה שהיא מסרקת את השיער במסרק, אז מה זה נחשב כמו טובה? אומר רש"י, שהיא מיישרת את השערות ומדביקה אותם זו לזו, זה הדמיון לתביעה. ולפי הפירוש השני שפוקס את הכוונה שהיא שמה בצק על פניה, אז זה שהיא עושה מהבצק כאין חוט, אז זה דומה לתביעה. טוב. אמרו רבנן קמי דרבי אבאו. מה פירוש? מה פירוש אתה אומר שאורגת, מה פירוש אתה אומר גודלת חייבת משום שהיא נחשבת כמו מלאכת אורג? וכי דרך הריגה בכך? זה נחשב לעשות הריגה? תוספות מביא שני פירושים, למה זה לא נקרא כמו הריגה רגילה? פירוש ראשון, כי הריגה עושים בבגד, לא בשערות. פירוש שני, כשאדם הורג בד, הוא מתכוון שהבד יישאר הרוג. לא כל פעם מפזרים את החוטים של הבד ומחברים אותו בחזרה. אחרי שאתה עשית ממנו בד, תמשיר אותו. לעומת זאת שיער, זה דרכו להתפזר. ואחרי זה עוד פעם מסדרים אותו, עוד פעם מתפזר. זה לא דרכו להתקיים. לכן זה דרך הריגה וכך, מה פתאום? וכן, מה אתה אומר? משום מה חייבת הכוחלת, משום כותב, וכי דרך כתיבה בכך? מה אתה אומר? משום מה חייבת פוקסת, משום טובה, וכי דרך תביעה בכך? אלא אמר רבי אבאו, לדידי מפר של ימיני דרבי יוסי ברבי חנינה, למה רבי אליעזר מחייב בשלושת המלאכות האלה? כוחלת חייבת משום צובת, גודלת ופוקסת, שאלה מלאכות שעושים בשביל להעמיד את האור או את השיער, אז חייבת משום בונה, שואלת הגמרא, וכי דרך בניין בכך? לתקן את השיער זה נקרא לבנות? אז אם אני אומר שפוקסת, הכוונה שעושים הדמומיות על הפנים, על ידי ששמים בצק ומורידים, אז כן, זה יכול להיות שמתקנים את הפנים שיהיה כתיקונו. אז אולי נחשב כמו בונה, אבל שיער שמסרקים, שקולעים, מה זה קשור לבונה? אומרת הגמרא, בוודאי שזה קשור. אין, כדי דרש רבי שמעון בן מנסיה, דרשה שהוא דרש בזמן שהקדוש ברוך הוא זיווג לאדם הראשון את אשתו חווה. פסוק מתאר, ויבן השם אלוקים את הצלע. מה זה ויבן? מלמד שקילאה הקדוש ברוך הוא לחווה. כביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא זה שעשה לחווה את התסרוקת בתור קלה, להביא אותה לחופה לאדם הראשון, ואחרי שהוא סידר את השיער שלה וככה הביאה אצל אדם. למה אם כן אנחנו אומרים ויבן זה מלשון קליעה של שיער, שכן בקרחי הים קורין לקלעיתה בנעיתה. אישה שקולעת את השיער, אז שמים על השלט בחוץ, סכנה כאן בונים, כמובן בדרך צחות. זאת שהיא עושה קליעה של שיער, גם לה קוראים שהיא בונה. טניה, ברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, גודלת, כוחלת, פוקסת, אם הוא עשה את זה לעצמה, זה ממש לא מעשה אומן, ולכן היא תהיה פטורה. כמו שאנחנו רואים, שכשחווה הייתה צריכה להיכנס לחופתה, היא לא עשתה לעצמה את הקליעה של השיער. הקדוש ברוך הוא עשה לה את זה, לא היה מישהו אחר. אתה רואה שכשרוצים לקלוע שיער, עדיף שאחד יעשה את זה לשני, ולא שאחד יעשה את זה לעצמו. אבל אם היא עושה את זה לחברתה, היא תהיה חייבת, כי זה באמת הרבה יותר מעשה אומן, היא רואה מה היא עושה, וכך היא יכולה לעשות את זה בצורה איכותית ומעשה אומן. אומרת הברייתא דבר נוסף, שהוא לא קשור לדבר הקודם, אלא הלכה נוספת. לכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר דבר נוסף, משום רבי אליעזר, הלכה שקשורה לתיקון היופי שיהיה כמו שצריך. אישה לא תעביר בשבת סרק צבע אדום על פניה, מין סומק כזה, מפני שצובעת. טוב, עד כאן דיברנו לגבי תיקוני היופי. עכשיו עוברת הגמרא לעניינים של תיקוני מאכלים וכדומה. תנו רבנן, אדם החולב בהמה בשבת, מוציא ממנה את החלב, וכן אדם המחבץ, אז הפירוש שנראה לרש"י, הכוונה שהוא לוקח חלב קרוש, אחרי שכבר החלב נקרש, הוא שם אותו בתוך כלי מקנה איסוף, כדי שהמי חלב יצא, ואז יישאר רק הגוש של שעתיד להיות עוד מעט גבינה. והמלאכה הנוספת זה המגבן, שהוא מלקט את הגושי חלב, כדי לעשות מהם גוש אחד גדול, לעשות מזה גבינה. אז אם הוא עשה את שלושת הדברים האלה, בכמות של כגרוגרת, כמו תאינה יבשה, שזה השיעור שחייבים עליה במאכל אדם, זה השיעור שחייבים עליה בשבת, אז זה יהיה חייב. וכן, המכבד, אדם שמטטה רצפה של בית, לא בתים שלנו היום שיש קרמיקה או בלטות, או כל דור מה שהם מתקנים בדורו. אלא היה רצפה שאבנים וחול, וכשהיו מתעתעים, אז חוץ מזה שהיו מנקים את הבית, גם היו מיישרים את הרצפה. וכן, והמרבץ, שיש אבק בבית, אז הוא שופך קצת מים בכל המקומות, כדי להרביץ את האבק, שהאוויר יהיה נקי. והרודה חלות דבש, אדם שלוקח חלות דבש, היינו את השעבה עם הדבש מהכברת, אז אם הוא שגג ועשה את זה בשבת, הוא יהיה חייב חטאת, זה מלאכות שאסורות מהתורה. ואם הוא הזיד במזיד ועשה את המלאכות האלה ביום טוב, שביום טוב אין חיוב סקילה על אדם שעובר על מלאכות ביום טוב, הוא יהיה חייב מה שחייבים ביום טוב. לוקה 40 מלכות, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, כל המלאכות שהזכרנו כאן בברייתא, אינו אלא משום שבות. המלאכות האלה לא אסורות מהתורה, לא בשבת ולא ביום טוב. אחד זה, אחד שבת ואחד זה, אחד יום טוב. אין בזה איסור מהתורה, אין בזה חיוב מהתורה, אלא זה רק אסור מדרבנן. מספרת הגמרא, רב נחמן בר גוריה פעם הזדמן, הקלה לעיר נהרדעא. אז ניצלו את ההזדמנות, הגיע לכאן רב, בואו מיני, אז בני נהרדעא שאלו אותו, זה שאדם חולב בשבת, משום מה היא מחייב? איזה מלאכה הוא עושה? אמר לו, משום חולב. שאלו אותו, רגע, ומחבץ משום מה היא מחייב? אמר לו, משום מחבץ. שאלו אותו, מגבן משום מה היא חייב? אמר לו, משום מגבן. אמרו לי, מה? בסדר, הוא מגבן, אבל איזה מין מלאכה זאת? רבך קטיל קני באגמה, ואמר, רבך היה חותך קנים באגם, הוא לא ידע לפרש את הברייתא? כתוב כאן, החולב, המחבץ והמגבן, לפי דעתו של רבי אליעזר, הוא יהיה חייב. למה? איזה מלאכה הוא עושה? טוב, אז רב נחמן בר גוריה, אחרי שעוררו אותו לשאלה, אתה שאיל בי מדרש, הוא שאל בית המדרש, משום מה חייבים במלאכות האלה. יכול להיות שהוא לא ידע את ההסבר ולא למד את זה, מכיוון שזה דעת יחיד רבי אליעזר, כי חכמים הרי סוברים שזה בכלל לא חייבים מהתורה, אז אולי בשביל זה הוא לא ראה צורך לברר. בכל מקרה, כששאלו אותו, הוא הלך ושאל, לפי דעתו של רבי אליעזר, משום מה הם חייב? שלושת הדברים האלה שהזכרנו, אז הם פירטו לו אחד לאחד. אתה יודע למה אדם שחולב חלב מהתינים של הבהמה יהיה חייב? משום מפרק, זה תולדה של מלאכת דש, ככה רש"י מפרש. שכמו שאדם שהוא מפרק את הגרגירים של התבואה מתוך המוץ, מהקליפה, אז הוא נחשב שהוא דש, ככה גם אדם שחולב ומפרק את החלב מהתינים של הבהמה, מהדדים. מחבץ, על מה הוא חייב? משום בורר. הוא בורר את הגבינה מתוך מי החלב. מגבן, משום מה הוא חייב, משום בונה, שהוא מקבץ כמה חלקים של גבינות למקום אחד, דומה למלאכה של בונה. זה תחילת הברייתא, שדיברנו לגבי דברים של אוכל. אחרי זה, בהמשך הברייתא, דיברנו לגבי תיקון הבית. המכבד, מטטה את הבית, והמרבץ, שופך מים בשביל להוציא את האבק, להוריד את האבק, והרודה חלות דבש, שגג בשבת חייב חטאת. ביום טוב, אם הוא הזיד ביום טוב, לוקה 40 דברי רבי אליעזר. אמר רבי אלעזר לגבי ההלכה האחרונה, שאדם מוציא חלות דבש, מה, איזה מלאכה הוא עשה? למה לפי רבי אליעזר הוא יהיה חייב? אמר רבי אלעזר, מה התעמד רבי אליעזר? דכתיב, כששאול המלך אמר שיצאו למלחמה, אחת המלחמות, הוא אמר, יועיל לנו מאוד אם אנחנו נהיה בתענית ביום הזה, זה ירבה לנו זכויות, אז אני נותן צו מלכותי שהיום אף אחד לא יאכל. עכשיו, בנו יונתן לא ידע מזה, ששאול ככה ציווה את כולם לא לאכול, ואחזו בולמוס בזמן של המלחמה, שהוא אגב זה שבזכותו היה ניצחון של אותה מלחמה, ובדיוק הם עברו שם ליד דבש, חלות דבש, אז לקח יונתן את המטה אשר בידו, ויתבול את המטה ביערת הדבש. עכשיו, מה זה יערת דבש? מה זה יער? דבש, מה זה קשור ליער? אז דורשת הגמרא. פסוק אומר, דכתיב, ויתבול אותה את המטה שבידו ביערת הדבש. וכי מה העניין יער? יערת אצל דבש. אלא לומר לך, מה יער? התולש ממנו בשבת, בדרך כלל הוא תולש דבר שמחובר, והוא תולש אותו מהקרקע, אז בוודאי שהוא יהיה חייב חטאת משום תולדה של קוצר. אף אדם שקוצר חלות דבש, הרודה מנוח בשבת חייב חטאת משום תולדה של קוצר. המימר שרה זילחה במחוזה. הוא התיר לרווץ מים בבתים של של העיר מחוזה. למה התיר? הרי כתוב שאסור. אמר, אתה יודע מתי אסור? תמה מה אמור רבנן שאסור, דילמתי להשבויי גומות. כל החשש הוא, אולי ברגע שבן אדם מתחיל להתיז מים, אולי הוא יבוא ליישר גם כן את החורים שיש ברצפה, ואז הוא בעצם בונה, כי הוא מסדר את הרצפה. אבל האחה פה בעיר מחוזה כבר היו מאורגנים, הבתים שם היו ברמה גבוהה. לק הגומות, הרצפה שם הייתה עשויה רצפת אבנים, ולכן אין את החשש הזה. אז גם בבתים היום, שיש את הריצוף הגרנית פורצלן, או כל ריצוף שהוא, שזה כבר רצפה ישרה, ואין חשש שבן אדם יבוא להשוות את הגומות בשבת, אז מותר. מותר לרווץ. ספרת הגמרא, רב התוספה יום אחד הגיע לבקר את רבינה. אשכחי לרבינה, הוא מצא את רבינה כמצטער מהבלה, היה לו קשה האבק שהיה באוויר של הבית. ואמרי לה, יש אומרים שהסיפור היה שמרקשיש הברי דרעבה, הוא זה שהגיע לבקר והוא אשכחי בכלל לרבשי, הוא מצא מישהו אחר, הוא מצא את רבשי. דכמצטער מהבלה, קשה לו לנשום, יש הרבה אבק בחדר. אמר לי, מה הבעיה? למה שלא תשפוך קצת מים באוויר שכל האבק ירד ללמטה? זה היה אסור בשבת. אז הוא אומר, בסדר, אבל יש לנו יצא טובה, איך אפשר לעשות את זה גם בשבת? אמר לי, לא סבר למר לעד את עניה, וכתה לא סבר את מה שכתוב בברייתא, הרוצה לרבץ את ביתו בשבת, יש לו אפשרות לעשות איזשהו עיצה. מה הוא עושה? מביא הריבה, הכוונה קערה, מלאה מים, ורוחץ את פניו, הוא לא שופך מים סתם, אלא רוחץ את פניו בזווית זו של הבית, ואז אוטומטי המים מרביצים, זאת אומרת מורידים את האבק מהפינה הזאת. אחר כך הולך למקום אחר בבית ושם הוא רוחץ את ידיו בזווית זו, וככה המקום ההוא נהיה בלי אבק, ואז רוחץ את רגליו בזווית זו, נמצא הבית מתרבץ מאליו. זאת אומרת הוא מבחינתו בא לשטוף את פניו ידיו ורגליו במים, ואז אוטומטי כל הבית נהיה נקי מאבק, כל האוויר נהיה נקי מאבק. אמר לי, אז ענה לו, אם זה רבינה או שזה רבשי, לא משנה לפי איך שמספרים את הסיפור, לפי מי היה זה שהיה בבית עם האבק והצטער, אז הוא אומר לו, לא ודעתי, באמת לא זכרתי מהברייתא הזאת, או פירוש אחר שמביא, שבשם רבותיו, שהוא לא הסכים עם הברייתא הזאת, הוא סבר שזה אסור. אבל אם זה מותר, אומרת הגמרא, טענה, אישה חכמה, אישה שהיא נשואה לתלמיד חכם, או שהיא בת של תלמיד חכם, יש לה אפשרות להיות מרבצת ביתה בשבת, היא עושה את זה בהרמה, בחוכמה. היא רוחצת כלים, פעם בבית, בזווית הזאת בבית, פעם בזווית הזאת בבית. רק נבין באיזה מציאות הם היו חיים פעם. לא היה בעיה לשטוף כלים בפינה הזאת, בפינה הזאת. האם האדם רק מלשטוף את הכלים בכל הפינות של הבית, הוא עושה יותר נזק ממה שמועיל מזה שמרבץ את המים. אבל בכל מקרה, יש את הדרך לעשות את זה בצורה של ההרמה. מרבצת ביתה בצורה כזאת שהיא רוחצת פעם כלים בזווית הזאת, פעם כלים בזווית הזאת, וככה כל האבק שוקע לרצפה. והעידנה דסבירה לן כרבי שמעון. היום הרי נפסק להלכה כמו דבריו של רבי שמעון בר יוחאי שאומר, דבר שאינו מתכוון מותר. ואם אני שופך מים, אני רק רוצה שלא יהיה לי אבק באוויר, אני לא מתכוון להשוות את הגומות, אז אם כן שערי אפילו לכתחילה, כי הוא לא מתכוון להשוות גומות, הוא רק מתכוון שלא יהיה לו אבק באוויר, וזה בוודאי אין בזה שום מלאכה. אומרת המשנה, אנחנו יודעים שיש מלאכה בשבת שאסור לקצור דבר שמחובר לקרקע. מה ההגדרה של דבר מחובר לקרקע? אז הכי פשוט, כשיש חיטים, זרועות בקרקע, זה ודאי קוצר. אבל אם יש עציץ, האם זה נקרא, מותר לתלוש מהעציץ בשבת? אז אומרת המשנה ככה, תלוי. התולש מהעציץ נקוב, אם יש נקב בכלי שבו יש את האדמה עם הצמחים, אז חייב. למה? כי העציץ נחשב מחובר לקרקע. כי יש יניקה על ידי הנקב, הצמח מריח את הלחלוכית של האדמה, וזה נותן לו כוח לצמוח יותר טוב. אבל אם זה הציץ שהכלי ממש סגור ואין בו שום נקב, שאינו נקוב, אז האדם שתולש הוא יהיה פטור. אין פה חיוב מהתורה במלאכה כזאת, כי גם ככה זה כבר תלוש. ורבי שמעון פותר בזה ובזה, גם הציץ נקוב פותר רבי שמעון אדם שתולש. אז אם כן נראה שרבי שמעון לא מחלק בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב. שואלת הגמרא, רמי להבאי לרבה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שמי ששאל את זה, זה רבחי הבר רב, ואת מי הוא שאל? הוא שאל לרב. מה אתה אומר? שלפי רבי שמעון אין הבדל בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב? בוא אני אקשה לך קושייה. משנה, תנן. במשנה, קודם כל במשנה שלנו קודם. רבי שמעון פותר בזה ובזה, אתה אומר? שלפי דעתו בין הציץ נקוב, בין הציץ שאינו נקוב, שניהם הדין שלהם שווה, ואדם שתולש מהם בשבת יהיה פטור, אלמה, נקוב לרבי שמעון, כשאינו נקוב משב אליי. הוא משווה את זה כמו, אין הבדל אצלו בין הציץ נקוב לציץ שאינו נקוב, כמו שכבר אמרנו. יש לי איזו סתירה מברייטה, הוא רמין הוא. ברייטה אומרת, רבי שמעון אומר, אין הבדל בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב, אלא להכשיר זרעים בלבד. אבל לגבי דבר אחד, יש כן הבדל, לפי דעתו של רבי שמעון, בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב. אז קודם כל כבר יש כאן קושייה. איך אתה אומר שלפי רבי שמעון אין הבדל בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב? הרי יש לנו מקרה אחד שיש כאן הבדל. תכף הגמרא תתרץ על זה. אבל על איזה מקרה מדבר רבי שמעון שיש הבדל בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב? כשפרי צומח על גבי העץ, גם אם יגע בו כל דבר של טומאה, הפרי לא מקבל טומאה כי הוא מחובר לעץ, שהעץ מחובר לקרקע. ברגע שאתה תולש את הפרי מעל גבי העץ, הוא עדיין לא מקבל טומאה. יש חוק שהתורה חוקקה, שרק קיוטן מים על כל זרע זרוע אשר יזרע, אחרי שניתן מים על כל דבר של זריעה שניתן לזריעה, אחרי זה אם נפל מנבלתו של השרץ עליו, אז הפרי או הזרע יהיה טמא. זה לאו דווקא מים, אלא זה כל אחד משבעת המשקים, אם זה יין, דבש וכו'. עכשיו, כשהפרי מחובר על גבי העץ, או בכלל מחובר לקרקע, יורדים עליו גשמים לפעמים, הוא נשטף במים לפעמים, למה שהוא לא יהיה מוכשר לקבל טומאה? כי הוא מחובר לקרקע. אבל אם זה הציץ בכלי בלי שום נקב, הוא הרי לא מחובר לקרקע. אומר רבי שמעון, לכן, אם עליו ישפך מים, או אחד מהמשקים, הוא מכשיר את הזרעים שבו לקבלת טומאה. אבל לעומת זאת, אם זה הציץ נקוב, שיש נקב בכלי, אז הוא יונק מהקרקע, הוא נחשב מחובר, אז גם אם ישתף באחד מהמשקים, הוא לא יהיה מוכשר לקבל טומאה. אבל בכל מקרה רואים שיש לפי דעת רבי שמעון הבדל בין הציץ נקוב לבין הציץ שאינו נקוב. אמר לי, אז הוא ענה לו, לכל מילי, באמת לכל ההלכות רבי שמעון, כתלוש משאבילי, הוא סובר שהציץ, אפילו כשיש בו נקב, מבחינתי זה לא נקרא שיש בו נקב, אלא אם כן, זה נקב גדול מאוד, אנחנו נראה בהמשך. אבל אפילו אם יש נקב בעציץ, מבחינת רבי שמעון, זה נקרא עציץ שאינו נקוב, זה עציץ כאילו סגור. אבל לגבי הכשר זרעים אתה מדבר? שם התורה, יש לימוד מיוחד. שאני לעניין טומאה, דיין לעניין פרי, כדי שיהיה מוכשר לקבל טומאה לידי משקה, והתורה ריבתה טהרה אצל זרעים. התורה כותבת, שגם במקרה שאתה מדעתך היית מטמא, תתאר. איפה אנחנו רואים דבר כזה? שנאמר לגבי טומאת זרעים, כי ייפול מנבלתם של השרצים הטמאים, על כל זרע זרוע אשר יזרע. אם זה נופל על גבי גרגיר שראוי לזריעה, אז הוא באמת על ידי משקה ששוטף את ה... זרע הזה, את הפרי הזה, הוא יהיה מוכשר לקבל טומאה. אבל זה חייב להיות דווקא כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה. כשזה מחובר בעציץ, בפרט אם זה עציץ, נקוב, אז זה לא כדרך שבני אדם מוצאים לזריעה. אז התורה אומרת, שמע, במקרה כזה, גם אם ישפך על זה מים, זה לא יהיה מוכשר לקבל טומאה. בהמיני האוסבה מרבי זרע, איזה זקן בא לרבי זרע, אמר, יש לי שאלה. שורש כנגד נקב, מה לי אמר רבי שמעון? תגיד כבוד הרב, אני יודע שרבי שמעון במשנה סובר שעציץ, לפי דעתו של רבי שמעון, זה נחשב כמו שהוא מנותק מהקרקע, ואם אדם תולש מהעציץ, לא משנה אם יש נקב, אין נקב בעציץ, הוא יהיה פטור בשבת. יש לי שאלה, אם השורש כנגד נקב, זה עציץ נקוב, יש נקב למטה, והשורש של הצמח הוא בדיוק כנגד הנקב. זאת אומרת, מבחינת הצמח, הוא, מה מעניין אותו אם הוא נמצא בתוך כלי, לא נמצא בתוך כלי. יש לו ערוץ ישיר עם האדמה שמתחת, הוא מקבל יניקה. האם פה רבי שמעון מודה שזה נקרא צמח מחובר ואדם שיתלוש את זה יהיה חייב? בשבת, השתיק ולא אמר לי ולא מידיר. בזעיר השתק לא ענה לו. אז מה הבין אותו סבא, אותו זקן? כנראה שרבי זעירה בעצמו מסתפק. זימנה חדה, פעם אחרת, ישב ההוא סבא בשיעור של רבי זעירה, אשכחי דייתי וכאמר, הוא שמע אותו אומר דברי תורה, מתוקים מדבש, מה אמר רבי זעירה? מודה רבי שמעון שעם העציץ, נקב בכלי של העציץ נקב, כל כך גדול, בכדי טהרתו, שעם כלי כזה, שיש בו כזה, סתם כלי, שנייה בו נקב כזה, הוא כבר לא נחשב כלי לגבי קבלת תומה, הוא כבר נקרא שבר כלי, והוא לא מקבל יותר תומה. אז אם הכלי הזה הוא עציץ, יש בפנים צמח, מודה רבי שמעון שאם אדם יתלוש ממנו בשבת, חייב. זה כבר לא נקרא עציץ בכלל. וגם אם נאמר הנקב נמצא בצד של הכלי, והשורש נמצא בצד השני, ומה מעניין את השורש, אם יש נקב או אין נקב, הרי נקב נמצא בצד אחר. אומר רבי זעיר, מודה רבי שמעון, שהבן אדם הזה יהיה חייב, זה לא נקרא שבכלל הצמח נמצא והציץ, כי הכלי הזה שבור, יש בו נקב גדול מדי כדי טהרתו. אגב, כדי טהרתו, בסתם כלי, זה חור בגודל שאפשר, אם יש שם זיתים, הזיתים נופלים החוצה, כמוציא זית. בסתם כלי חרס, השיעור שכלי שיש בו נקב, כדי שהוא כבר יחשב שהוא לא נחשב כלי, אלא שבר כלי, זה יוצא משם זיתים מהכלי הזה. אז אותו ההוא סבא התערב. אמר לי, הוא שואל את רבי זעירה, השתא, יש לי תשובה לשאלה ששאלתי אותך. הרי אתה עכשיו אומר שאם הכלי הזה יש בו נקב בגודל שמוציא זית, כן, חור שזיתים נופלים מהחור הזה, אם היה שם זיתים, אז יש לי, אתה אומר שרבי שמעון מודה שזה נקרא, שזה לא בהציץ בכלל, זה נקרא מחובר, אדם שתולש מזה יהיה חייב. הרי אני שאלתי אותך, שורש כנגד נקב, בעי מנח. יש נקב, יש שורש, מתחת לשורש יש נקב, בעציץ, מבחינתו הוא יונק ישר מהקרקע. שאלתי אותך אם זה נקרא תולש לפי רבי שמעון, ולא אמרתי ולא מידי, לא ענית לי שזה נחשב תולש. ופה אתה מדבר איתי על עציץ שניקב בכדי טהרתו, והנקב בכלל לא כנגד השורש. מבעיה? וכי בזה לא פשוט יותר שזה... שזה נחשב מנותק מהקרקע, ואדם שיתלוש מזה יהיה פטור לפי רבי שמעון, למה אתה אומר שזה כזה פשוט שהוא יהיה חייב? הרי פה, כל שכן שהוא צריך להיות פטור, עם השורש לא כנגד הנקב, זאת אומרת, הוא סבא, מבחינתו לא מעניין הגודל של הנקב, מבחינתו מעניין האם השורש נמצא כנגד הנקב, ואז מבחינתו היה אמור להיות הרבה יותר נחשב מחובר, או שזה לא נמצא כנגד הנקב, ואז לא נקרא מחובר. במקרה הזה, אומר ההוא סבא לרבי זעירה, מה אכפת לי אם החור הוא כמוציא זית, אבל הרי השורש לא נמצא כנגד החור, הוא נמצא כנגד הפינה שבכלי שהיא שלמה, אז הוא לא יונק מהקרקע. אז אם כן, במקרה הזה, כל שכן שאתה צריך להגיד שלפי רבי שמעון יהיה ספק בכל מקרה, למה כל כך פשוט לך שרבי שמעון מחייב מקרה כזה? אמר רבי, והיא התמר לעד רבי זעירה. אם רבי זעירה דיבר על מקרה שרבי שמעון יודע שנקב כזה נחשב עציץ, שהוא לא נחשב מנותק, אלא נחשב מחובר, ואדם שיתלוש ממנו יהיה חייב, אך יהודה התמר. זה נאמר במקרה כזה. הוא מודה רבי שמעון שאם ניקב העציץ למטה מרביעית, אז רבי שמעון מודה שיהיה חייב. למה? יש פה כלי, מילאו אותו באדמה, זרעו בו צמח, עציץ לתפארת. הכלי הזה, אם הוא נחשב שם כלי, רבי שמעון יאמר שאין, העציץ שלמעלה לא נחשב שהוא בקרקע בכלל, באדמה בכלל, אלא הוא נחשב דבר בפני עצמו, ולכן מי שיתלוש מנו יהיה פטור. נקב פה, נקב שם, זה לא יהפוך את העציץ הזה להיות חלק מהאדמה. אבל, זה בתנאי שהעציץ עכשיו כלי, אבל אם העציץ לא נחשב כלי, אז מבחינת דין תורה, הצמח לא נמצא בכלי, אלא במה הוא נמצא באדמה? אז האדם יהיה חייב כשהוא תולש ממנו. מה התנאי הראשון לכלי שיהיה לו שם כלי? שהוא יחזיק רביעית, משקה. אבל אם יש נקב בכלי, במקום יותר נמוך, שכבר לא יכול להחזיק רביעית משקה, כי המשקה נשפך דרך הנקב, אין הכלי הזה יותר שם כלי. ולכן רבי שמעון מודה שכשבפנים יהיה עציץ, אם אדם יתלוש מהעציץ הזה, הוא יהיה חייב. אמר רבה, מדברים פה על נקב גודל כזה, נקב גודל כזה, בוא נעשה סדר. 5 מידות בכלי חרס. יש 5 שיעורים בגודל של נקב לגבי כלי חרס. הנקב הכי דק וקצר וקטן, זה ניקב כמוציא משקה. זאת אומרת, זה כלי שמבחינתך אתה לא רואה בו בכלל נקב. רק מה? תמלא אותו במים, ואז תראה פתאום שמטפטף טיפות מאיזשהו מקום, סימן שיש בו נקב. עכשיו, זה נקב כל כך קטן, שאם תיקח קערה ענקית מלאה במים, ותכניס את הכלי הזה כשהוא ריק, למרות שיש בו את הנקב, המים לא יחדרו פנימה דרך אותו נקב. אבל מה? אם תמלא מים בתוך הכלי הזה, המים מטפטפים החוץ. אז זה נקרא מוציא משקה, אבל הוא לא כונס משקה, לא יכול להכניס משקה דרך אותו נקב. אז אם חור כזה קטן שהוא רק מוציא משקה, אז הוא נחשב כלי לכל דבר, חוץ ממקרה אחד. הוא טהור מלטמא גיסטרה. גיסטרה זה כלי, שבר כלי של חרס. אנשים היו שומרים את זה, עשו חשבון כזה, אם יום אחד יהיה לו איזשהו חור בכלי אחר, ויתפטף לו מזה מים, מה הוא יעשה? הוא יעמיד את הכלי על גבי אותו שבר כלי, אותו גיסטרה. אבל אם גם בגיסטרה הזה יש נקב אפילו הכי קטן, אבל אדם אומר, שמע, מה אני... בשביל מה אני מחזיק את הגיסטרה הזה? שאם יש לי נקב בכלי, אני שם את הגיסטרה מתחת לכלי. אבל אם הגיסטרה עצמו גם יש בו נקב, מה אני אשים גיסטרה לגיסטרה? תעזוב, זורק את הגיסטרה להשפעה. אז אפילו נקב הכי דק בגיסטרה, כבר מבטל מהגיסטרה שם כלי. אז אם יש בו נקב כמוצא משקה, הוא כבר טהור מלטמא גיסטרה. הגיסטרה כבר לא נחשב יותר כלי, אבל ועדיין כלי הוא. כלומר, כלי שיש בו נקב כזה דק, יש לו כל תורת כלי. אפילו לקדש בו מי חטאת. מי חטאת אלה מים שהשמירה עליהם זה ברמה, מבחינת דין תורה, ברמה הגבוהה ביותר שרק שייך. זה המי מעיין שמרבבים אפר פרה אדומה, התארה שלו צריכה להיות ממש מזוקקת ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, הוא נחשב כלי, וחוץ מהתארה גם צריך, התורה אומרת שצריך לתת מים חיים אל כלי. זאת אומרת, התורה אומרת לך, תשמע, אתה צריך למצוא כלי. אם זה שבר כלי, אל תביא לי את זה. אם יש נקב שהמים מטפטפים ודולפים החוצה ממנו, אבל אי אפשר להכניס לתוך, דרך אותו נקב מים לתוך הכלי, זה נחשב עדיין כלי. אפילו בשביל להגדיר את הכלי הזה, לקדש בו מי חטאת. אבל אם הוא נקב נקב קצת יותר גדול, ככונס משקה, זאת אומרת, אם תכניס כלי, את הכלי הזה כשהוא ריק לתוך קערה אחרת שמלאה במים, אז יבעבע קצת מים פנימה דרך אותו נקב לתוך הכלי הריק, אז זה נחשב נקב קצת יותר גדול, כבר זה לא נחשב בהגדרה של כלי, שהתורה אומרת צריך לתת מים חיים אל כלי בשביל מי חטאת, תאור מלקדש במי חטאת, אין בו כבר שם כלי לעניין קידוש מי חטאת, אבל עדיין, ועדיין כלי הוא להכשיר בו זרעים. זאת אומרת, שזרעים שבתוכו יכולים להיות מוכשרים לקבלת טומאה, לפי דעת רבנן, שהם סוברים שעציץ, עציץ, לפי דעתם, אם הוא לא נקוב, אז הזרעים שבפנים נחשבים תלושים, ואם ישפך עליהם אחד מהמשקים, אז יכשיר את הזרעים לקבלת טומאה. מבחינת זה, העציץ הזה נחשב עציץ שאינו נקוב, זה נקרא כלי סגור. למה נקב כזה קטן לא מחשיב אותו עדיין להיחשב עציץ נקוב. אבל אם הנקב הוא קצת יותר גדול, נקב כשורש קטן, שזה קצת יותר מככונס משקה, אז תאור מלהכשיר בו זרעים. זה כבר יותר לא נחשב כלי, לעניין להכשיר בו זרעים. זה לא נחשב יותר כלי לעניין להכשיר בו זרעים. כי, תשמע, זה כבר, השורש הוא, זה כבר חור בגודל של שורש, אז אם כן זה כבר נחשב כמו, כאילו שזרעת את הזרעים באדמה, כי הרי נכון שזה בעצם כלי, אבל הכלי הזה יש בו נקב, והזרעים יונקים ישר מהאדמה. אבל, ועדיין כלי הוא, לקבל בו זיתים. זאת אומרת, סתם כלי חרס, אפילו אם יש בו נקב, הוא עדיין מקבל טומאה. למה? אתה יכול להכניס בו זיתים, או שאר מיני קטניות, אוכל. אז לכן, זה עדיין מקבל תאומה בתור כלי. אבל ברגע שהכלי הזה ניקב כמוציא זיתים, שאם אתה שם זיתים, הכל נופל לך החוצה דרך אותו נקב, כי זה נקב בגודל שאפשר עדיין להוציא משם זיתים, אז טהור מלקבל בו זיתים. אין בו יותר תאומה של סתם כלי חרס. כי סתם כלי חרס, אם יש בו חור כזה שזיתים יוצאים, ממנו זה כבר לא נקרא כלי. אבל אם הוא מייחד את הכלי הזה, מה, נזרוק את הכלי הזה להשפך, אבל נשים בו תפוחים, רימונים, הוא מייעד את הכלי הזה לקבל בו רימונים, אז הכלי הזה כן יקבל תאומה, ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים. אבל ברגע שהכלי הזה כבר ניקב כמוציא רימונים, אם גם אם תכניס רימונים בתוך הכלי הזה, הרימונים נופלים החוצה, טהור מכלום. הוא לא מקבל יותר תאומת כלים בכלל. ממשיך רבא ואומר, ואם הוקף צמיד פתיל, פה אנחנו בכלל נכנסים לשכונה אחרת. זה עניין של תאומת מת. אנחנו יודעים שבתאומת מת יש דבר מחודש, שאם יש מת בתוך אוהל, בתוך בית, בתוך חדר, כל מה שבבית נטמע. עכשיו, אם יש כלי חרס, גם נטמע. אבל אם יש כלי חרס שהפתח שלו מכוסה במכסה, והוא ממש קשור וצמוד חזק, צמיד פתיל, יש חוק שהתורה חוקקה, שכל מה שבתוך הכלי חרס נשאר טהור. עכשיו, ואם יש נקב בכלי חרס, זאת אומרת, באמת הוא סגור, אבל יש בו נקב, עדיין הוא שומר על מה שבתוכו שלא יתאמה באוהל המת. לכן, ואם הוא קף צמיד פתיל, אז אם הוא מונח באוהל המת, הכלי חרס שומר על מה שבתוכו שלא יקבל תומה. עד מתי? עד שיפחת רובו, עד שרוב של הכלי נשבר, אז זה שסגור למעלה לא מועיל לנו שום דבר. כי למעשה זה שבור, והכלי חרס לא מציל על מה שבתוכו מאוהל המת. אמר אבסי, אני רוצה לספר לכם, שמעתי הלכה. מה שמעתי? כלי חרס שיעורו כמוציא רימון. זאת אומרת, כל זמן שהכלי חרס, עדיין הנקב שלו, הוא קטן יותר מאשר כמוציא רימון, הוא עדיין מקבל תומה, ולא בטל ממנו שם כלי. אבל אנחנו הרי יודעים שסתם כלי, ברגע שיש בו נקב כמוציא זית, הוא כבר בטל ממנו שם כלי. ורק אם אתה מייחד אותו להיות מיועד לרימונים, רק אז זה יהיה לו שם כלי, אם הוא עדיין יכול לקבל רימונים. אז אמר לי, רבה, שמה לא שמעת את ההלכה הזאת, אלא לגבי במוקף צמית פתיל. שאם יש כלי חרס סגור בצמית פתיל בתוך אוהל המת, ויש בו נקב כמוציא רימון, אז הוא כבר לא מציל על מה שבתוכו. ולפחות ממוציא רימון, הוא כן מציל על מה שבתוכו. שואת הגמרא, מה, אתה רב המתרץ תירוץ כזה? הרי לפני כמה שורות אמרת. והרב אהודה אמר, מוקף צמית פתיל, הוא עדיין טהור, גם אם יש בו חור כמוציא רימון, עד שיפחת רובו, אז איך פה אתה אומר כמוציא רימון? אומרת הגמרא, לא קשיה, תלוי מה היה הגודל של הכלי המקורי. מתי כלי נחשב שבור לגמרי, רק מתי שנפחת רובו, ורק אז הוא לא מציל בו אל המת, כשהוא, אפילו אם הוא סגור בצמית פתיל, זה ברב רבי, כלי חרס גדול. אבל מתי, משמע מדברי רבא, שאפילו אם זכור כמוציא רימון, זה כבר נחשב שבור, שהוא לא מציל בו אל המת, אפילו אם הוא סגור בצמית פתיל, מדובר בזוטרי, כלי חרס קטנים, אז רגע שיש לו חור כזה שמוציא רימון, זה כבר נקרא שהוא שבור, הוא לא מציל בו אל המת. אמר אבסי, שונים, יש תנאים שלומדים ברייטה, תשמע את הברייטה. כלי חרס, אם יש לך כלי שלם, מתי כשיהיה בו נקב, הוא יתבטל מתורת כלי, שיעורו בכונס משקה. אם יש בו נקב כזה, שכשאתה ממלא בו מים, מטפטף החוצה המים. אבל כשהוא ריק ואתה שם אותו בתוך קערה עם מים, לא נכנס פנימה אפילו טיפה אחת של מים, הוא עדיין נקרא כלי לקבלת תומה. אבל אם כבר כונס משקה, אם כבר, גם כשהוא ריק, כשאתה שם אותו בתוך קערה מלאה במים, מטפטף פנימה טיפות לתוך הכלי, אז הוא כבר לא ראוי לכלי, כמו שאמרנו קודם, לגבי לקדש בו, מי חטאת של אפר פרה אדומה. ולא אמרו שיעור של מוציא משקה, שהוא כבר אפילו נקב יותר קטן, שזה כמוציא משקה, כבר יש לזה משמעות, זה רק אלא לעניין גיסטרה בלבד, לעניין שבר כלי, ששמים אותו מתחת כלי אחר, לקבל את הדלף, את מה שנוזל, שם, אם כבר בגיסטר יש נקב הכי קטן, אפילו שיוצא ממנו משקה, כבר אף אחד לא שומר אותו, ובטל מהגיסטר השם כלי. מה הייתה? למה באמת נקב בשיעור של מוציא משקה, מבטל גיסטר משם כלי? אמר מרזוטרא, משמי דרב נחמן, ברי דרב נחמן. לפי שאין אומרים אבי גיסטרה לגיסטרה, אתה מבין לבד, שמאדם יש לו איזה מין צלוחית, מכלי חרס שבור, שבה הוא מקבל את מה שמטפטף מכלי אחר גדול, ואם יש בכלי הזה כבר נקב, אז הבן אדם לא ילך להביא עכשיו עוד כלי לשים מתחת לגיסטרה הזה, בשביל לקבל את מה שמטפטף מהגיסטרה. הוא כבר יחליף, יזרוק את הגיסטרה הזאת, ייקח משהו אחר לשים מתחת לחבית. לכן זה בטל משם גיסטרה. אמר אולה, פליגי בת רי אמוראי במערבה. בארץ ישראל, הם היו פה בבבל הרי, זה תלמוד בבלי, בארץ ישראל יש ויכוח בין שני חכמים, בין רבי יוסי ורבי אבין, ובין רבי יוסי בר זבדה, אלה הם חכמים גדולים בארץ ישראל, והם נחלקו כשיש להציץ, כלי שבפנים יש צמחים, יש נקב. מה הגודל של הנקב שאנחנו נאמר, שזה כבר נקרא כמו מחובר לקרקע, זה כבר לא נקרא עציץ, זה כבר לא נקרא כמו שאומרים מצה מנותק, זה כבר נקרא, זה נקרא, נקרא נקב מדי גדול, שזה כבר נחשב כאילו זה זרעת את זה באדמה רגילה. מה הגודל של הנקב? אז יש ביניהם ויכוח. אחד אמר, כמוציא רימון, גודל כזה. ואחד אמר, אפילו כשורש קטן. עכשיו, יש עוד שיעור באמצע, כמוציא זית, הם לא אמרו את זה. עכשיו, יש עוד שני שיעורים, כמוציא משקה, ככונס משקה, אבל זה לא שייך לפה. זה ודאי לא קשור לעניין של עציץ. זה קשור רק לעניין של מי חטאת, זה קשור לעניין של גיסטרה, אבל לעניין של עציץ, יש רק שלוש שיעורים. או כמוציא רימון, או כמוציא זית, או כשורש קטן. עכשיו, מה הם הלכו? או על כשורש קטן, או על כמוציא רימון. אבל את האמצע הם לא דיברו על השיעור הזה. וסימנך שתזכור שעל השיעור האמצעי הם לא דיברו, אחד המרבה ואחד הממעיט. אבל על השיעור האמצעי הם לא דיברו. אמר רב חינן בר כהנא משמי דרבי אליעזר, כלי חרס, סתם כלי. ויש בו נקב. יש בו עדיין שם כלי או לא? כלי חרס סתם שיש בו נקב, יש לו עדיין שם כלי או לא? אז תלוי. שיעורו, אם יש בו נקב וגודל כמוציא זיתים, אין לו יותר שם כלי. אם לא ייחדו אותו במיוחד לרימונים. ומרגשיש הברי דרבא מסיים בה, משמי דרבי אליעזר, אתה יודעת כמה הכלי הזה, שיש בו נקב כמוציא זיתים, כבר לא מקבל יותר תומה? הרי הן ככלי גללים, כלים שעושים מגללים של בהמה, גם דברים כאלה עשו פעם, וכלי אבנים וכלי אדמה, שמה שמאפיין, מה שמייחד אותם, שהן מקבלים תומה לא מדברי תורה, אפילו לא מדברי סופרים, אפילו לא מדרבנן. והוא מחדש פה חידוש שאתה מבין לפי דעתו אפילו אם אתה מייחד את הכלי הזה לרימונים לא מקבל תומה, הוא חולק על מה שאמרנו קודם שאם אדם מייחד את הכלי לרימונים זה מקבל תומה עד שיהיה בו נקב כמוציא רימון. ולעניין כלי חרס שמוקף צמיד פתיל שנמצא בתוך אוהל המת שהוא מציל על מה שבתוכו שלא יקבל תומה עד שיפחת רובו. הוא מציל גם אם יש בו נקב כזה גדול, בגודל שהוא מוציא כבר רימונים דרך כזה נקב, עדיין זה נחשב כלי, שאם יש בפנים חפצים, הם לא נטמעים גם אם הכלי הזה נמצא באוהל המת, עד שנשבר רובו של הכלי, אז גם אם הוא סגור בצמיד פתיל, אבל אומרים לו, רבנו, מה יש לך לסגור? הרי הכלי כולו שבור, כבר שבור רובו, אז הוא כבר לא מציל על מה שבתוכו, ועד רן הלך המצניע ועד כאן דף צדיקי.